עכשיו אנחנו עם שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, השרה אורית סטרוק, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
כשרת ההתיישבות, יחד עם שר האוצר, הובלתם תוכנית לחיזוק יהודה ושומרון, הצגתם אותה, הוקצה לעניין הזה הרבה מאוד כסף, אנחנו מדברים על כמעט מיליארד שקלים, לתשתיות, כבישים, בתי ספר, כל מה שחסר ביישובים ביהודה ושומרון אחרי הזנחה של הרבה מאוד שנים, אבל זה לא יקודם, כי המלל, אני מבין, מביע התנגדות יחד עם הממשל האמריקני גם. זה סופי שזה כרגע נכנס להקפאה?
לא. קודם כל, אני אדייק אותך טיפה.
כן.
אז נכון שאני שוקלת על התוכנית הזו, ובצלל כמובן כשר אוצר מאוד מאוד מסייע, אבל בגדול, אנחנו יצאנו לדרך עם התוכנית הזאת יחד עם ראש הממשלה עצמו. החלטנו להגיש אותה, החלטנו יחד עם ראש הממשלה על המתווה שלה. בדיוק כשיצאנו לדרך עם התוכנית, הייתה גם התוכנית של עוטף עזה, אם אתה זוכר, והמאזינים בטח זוכרים, שהממשלה העבירה החלטת ממשלה מאוד מאוד יפה לחיזוק החוסן האזרחי בעוטף עזה, ומה שעשינו בתיאום מלא עם ראש הממשלה, שלקחנו את המרכיבים המרכזיים של החלטת החוסן האזרחי בעוטף עזה, ואמרנו את זה נכון העתיק.
מעתיקים ליהודה ושומרון.
באותם פרמטרים אנחנו נחזק את החוסן האזרחי.
כלומר, מדובר בתוכנית עם קריטריונים, תוכנית שכבר כמעט הבסיס שלה...
אזרחית מאוד.
כן. כי חלק מהטענות של המלל זה שזה התקופה והעיתוי ועוד כל מיני טענות בתחום המדיני, ונשמעת גם טענה אחרת שהתוכנית היא בלי קריטריונים.
תשמע, תמיד אפשר להגיד שאם יהודי תושב יהודה ושומרון עושה אפצ'י ונותנים לו קישו לנגב את האף, זה אירוע מדיני. אבל זה באמת מגוחך. אתה יודע, גרים בשטח הזה כחצי מיליון אזרחים ישראלים, אגב, מכל המגזרים. אתה יודע ששליש מהתושבים הישראלים ביהודה ושומרון הם בכלל חרדים. ושליש חילונים, ושליש, יש באמת הכל. והם חיים שם. והם חיים שם תחת באמת טרור יומיומי בחודשים האחרונים. קשה מאוד, לא לך אני צריכה לספר את זה, ולא למאזינים. הרי אנחנו שומעים יותר כשחלילה יש מישהו שנהרג, אבל המון פעמים יש פיגועים שאף אחד לא נהרג, ובחסדי השם כמובן, אבל הטרור הוא טרור. אז בעצם באנו ואמרנו, אני אקח בדיוק אותם פרמטרים שנמצאים בעוטף עזה, נשים אותם ביהודה ושומרון, ואני אגיד עוד דבר, עשינו את זה בתיאום ובעבודה הדוקה ויומיומית עם משרד ראש הממשלה, עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, עם יועץ ראש הממשלה להתיישבות, אפילו השבוע קיבלתי מהם טלפונים, אל תשכחו להכניס את הסעיף הזה, תכניסו קצת כסף פה, תכניסו ככה. זאת אומרת, ראש הממשלה איתנו לאורך כל הדרך, ולא עלה אפילו פעם אחת לאורך החודשים שאנחנו עובדים על זה. אנחנו צאנו לדרך עם התוכנית אחרי הרצח המזעזע של האמא והבנות של משפחת די, ולאורך כל החודשים האלה לא שמענו אפילו פעם אחת שמדובר באירוע מדיני. כי זה גם לא מדיני, האירוע הזה לא, ההחלטה לא נוגעת כמלוא הנימה, לא לרשות הפלסטינית, לא לאף תושב פלסטיני בשטח, היא לא מכתיבה מנגנוני ביטחון.
אבל החשש הנורא והיום, בואו נודע על האמת, שאם יפונו בסיסי צהל לטובת בניית עוד יישובים ביהודה ושומרון, זה כבר משהו שאמריקאים לא מסכימים. כן.
אבל אני אסביר רגע משהו, ההחלטה לא קובעת שיפונו בסיסי צהל, כי יש כבר החלטות קודמות שמדברות
כן,
על זה.
כן, ברור. אני ככה מנסה להביע את...
רגע, אני אדייק את זה. יש מקומות מסוימים שבהם יש בסיסים גדולים, שכבר הוחלט שעל השטח של הבסיס הזה תוקם שכונה, והבסיס זה מקום אחר שיותר מתאים לבסיס, ושהוא יפנה את השטח לטובת שכונה. מה לא נקבע? מאיפה תמומן? מאיזה תקציב תמומן הזזת הבסיס? אז ההחלטה בסך הכל מתקצבת את הזזת הבסיס. זה כל מה שהיא עושה.
זה
לא
כל הסיפור.
היא לא מחליטה עכשיו שהבסיס יזוז. ההחלטה הזאת לא מחליטה להקים שום יישוב חדש ושום שכונה חדשה. ושום לכבוש שטח.
אז אני רוצה לשאול, השרה סטרוק, איך זה שבכל זאת? לעשות,
אבל זה לא מה שההחלטה הזו עושה. ההחלטה הזו בסך הכל מביאה חוסן אזרחי לתושבים שכבר חיים בשטח.
אז איך זה שבכל זאת? הנה, ממשלת ימין, 64 מנדטים, ולא מדובר ברפורמה משפטית, או לא מדובר באיזה נושא משפטי, מדובר בתקציב לאזרחים שגרים כחוק בתוככי מדינת ישראל, ובכל זאת גם על זה יש כל מיני גורמים זרים שמצליחים, כמו שאני שומע לפי שעה, לעכב את התוכנית הזו, אולי לא לעצור אותה לגמרי, אבל זה לא גורמים אלומים, זה המלל של מדינת ישראל, זה אמירות מארצות הברית שקצת מפחידות פתאום את הקואליציה.
אני קיבלתי מייל מאיזשהו יועץ משפטי במלל, שלחתי לו תגובה ושאלתי אותו האם העמדה הבאמת מדהימה וחסרת שחר שהוא הביע במייל הזה היא גם עמדת ראש הממשלה או אפילו ראש המלל. עד לרגע זה לא קיבלתי מענה למייל הזה, ולכן אני חושדת שיש פה איזושהי התערבות דיפ סטייטית כזאת, שלא באמת קשורה לעמדה, כי זה מצחיק, כי במקביל למייל שאני מקבלת מאותו יועמ"ש במל"ל, אני מקבלת טלפון, כן, מיועץ ההתיישבות של ראש הממשלה, שאומר לי, שמעינה, אבל אנחנו גם רוצים שיהיה מעונות לסטודנטים, אז תעשו ככה וככה. אתה מבין? זה פשוט לא הגיוני. ולכן אני מאמינה שההחלטה הזו, שהיא באמת באמת אזרחית ביסודה, וכל מה שהיא באה ואומרת, זה שאזרח ישראלי שחי ביהודה ושומרון הוא לא אזרח סוג ג', ואם קשה לו ואם יש לו עומס ביטחוני שהוא גם עומס רגשי כמו שאתה יודע מאוד מאוד קשה, אז מדינת ישראל תעזור לו. זה הדבר הכי הגיוני, הכי טריוויאלי, זה לא אירוע מדיני בכלל, ולכן ההחלטה לא צריכה לעבור, ואני גם מאמינה שהיא תעזור.
אוקיי, נקווה באמת שכך יקרה. ואני רוצה אולי ככה בעוד מילה, כשאנחנו מדברים בתקופה הזו, אחרי שבוע גמור רווי לצערנו הרב בעוד פיגוע, אחרי השבת האחרונה, ורצף של פיגועים, ואנחנו שומעים את השרים, כולל השר בן גביר והשר סמוטריץ' שהגיע למקום הפיגוע בהר חברון, אנחנו נשנה מדיניות, נגביר לחץ, כל מיני אמירות כאלה, ששוב יוצרים ציפייה אצל הציבור, כאילו באמת משהו הולך לקרות. ולא קורה כלום, כלומר, או שאנחנו לא יודעים מה קורה, אבל עולם כמנהגו נוהג, אנחנו רואים את הפעילות הרגילה של צהל, חשובה מאוד, כן, אבל לא מעבר.
תראה, אני לא חברה בקבינט, כן, אבל אני תושבת האזור הזה למעלה מ-40 שנה. האמת שהמרחק בין הבית שלי לבין המקום שבו הראה הפיגוע זה 10 דקות נסיעה, זה כלום, זה כלום. הצומת הזאת שהשם שלה חזר ונשמע בתקשורת בימים האחרונים, צומת הכבשים, כן, שבו נהרגה בת שבע שמקום דמה, הצומת הזו אני כתושבת האזור יודעת שתמיד בעיתות של מתח ביטחוני, של גל פיגועים, הצומת הזאת אמורה להיות סגורה לתנועת פלסטינים, פשוט כדי לצמצם מאוד את הסיכוי שיקרה בפיגוע. ואני לא מצליחה להבין למה דברים טריוויאליים שלא אורית סטרוק המציאה אותם, אלא צהל נקט בהם לאורך שנים. אני שוב אומרת, אני יותר מ-40 שנה בשטח. צומת הכבשים זו צומת שנפתחה במסגרה בהתאם למצב הביטחוני. אני לא מצליחה להבין למה היא פתוחה, אני באמת לא מצליחה להבין. אני לא יושבת בקבינט, אבל אני שוחחתי על הדבר הזה עם חברי, ראש המפלגה שלי, השר בצלאל סמוטריץ', שהוא כן יושב בקבינט, והוא הבטיח לי שיקיימו על הנושא הזה דיון בקבינט, כי אי אפשר להשאיר את זה בצורה כזו. ואני באמת אומרת, אנחנו לא יכולים להפתיר כדי אשתקד, והמאזינים צריכים לדעת שבמשך שנים הביטחון, מאז היה מבצע חומת מגן, שהיה מבצע מאוד מאוד מוצלח, שבעצם השמיד חלק ניכר
את כל תשתיות הטרור בזמנו.
כן, בדיוק. אז מאז הייתה נקוטה מדיניות פעולה של כל גורמי הביטחון שלנו, שנקרא מדיניות כיסוח הדשא. זאת אומרת, בכל מקום, מוקד טרור, היו נכנסים כוחות צהל, כוחות ביטחון אחרים, פעם בכמה ימים, ומכסחים כל דבר.
כל פעם שמישהו מרים ראש, מורידים את ראשו.
כן. כך קראו לזה מדיניות כיסוח הדשא. עכשיו, מה קרה עם כיסוח הדשא הזה? קרה בני גנץ, כשהוא היה שר ביטחון ונפגש עם אבו מאזן ורצה לתת לאבו מאזן כל מיני הטבות כאלה ואחרות, אז אחת ההטבות שהוא נתן לו זה שהוא הפסיק את הכניסה של צהל לחלק מהמקומות האלה, וכתוצאה מכך הדשא צמח באופן שלא ניתן לכסח אותו יותר, הוא הפך להיות ג'ונגל. אז אמנם, כמה חודשים לאחר מכן, בני גנץ עצמו.
כלומר, השנה הזו של ממשלה קודמת, זאת השנה שחוללה פה שינוי כזה דרמטי בסוגיית הטרור?
בלי ספק.
מספר הפיגועים והנרצחים גדול יותר בקדנציה הזו, והיא עוד לא... עוד לא סיימנו שנה.
לא, זה ברור. זה ברור שהמצב עכשיו חמור פי כמה וכמה, משום ש... ופה אנחנו אחראים, ואנחנו לא בסדר. אי אפשר להפתיר כדי שתקד. כשיש לך במקום דשא ג'ונגל, אתה לא יכול לבוא ולומר, אז אני אמשיך לעבוד עם מקפח הדשא, זה פשוט לא עובד. כרגע אנחנו במצב של ג'ונגל, אבל ממש ג'ונגל, ואנחנו חייבים לשנות גישה. אז היה שינוי גישה מסוים, אפילו חשוב, במבצע, מה שנקרא בית וגן שהיה בג'נין, אבל זה היה, לטעמי אני אומרת, מעט מדי, וחייבים להגביר את הפעילות ולשנות את האופי שלה, כי העסק הזה של הכיסוח דשא שעבד 20 שנה, זהו, הוא לא עובד עכשיו, אי אפשר. כן. צריכים כלים אחרים, יכולות אחרות, צמחו למחבלים, כמו שאמרתי, ג'ונגל, צמחו להם יכולות מאוד מאוד מסוכנות, ואנחנו צריכים להידרש לזה, אנחנו כממשלה, כמדינה, ולטפל בזה בכלים אחרים, בדרכים אחרות.
אני מקווה שבאמת נראה את התוצאות גם, כי באמת זהו, קשה. הטרור,
חייבים.
מעגל של אלמנים ואלמנות ויתומים בלתי פוסק, זה באמת
נכון?
כבר...
ואני אומרת, אני גם רוצה להזכיר לכולנו ש... מעבר לאנשים שבאמת משלמים בחייהם ולמשפחות שבאמת מתאלמנות, מתייתמות, מתאמללות, אבל גם אדם שעבר פיגוע ולא נפגע.
ונשאר בחיים, אבל הוא עדיין עבר פיגוע. כן,
ודאי. והאירועים הם אירועים קשים. הם לא אמורים להיות מנת חלקם של...
שמענו הבוקר, לפנות בוקר, זוג חרדים מירושלים, שהאישה הייתה, סליחה, בשבת האחרונה, בדרכה לחדר לידה,
נכון.
לבית החולים הר הצופים, נקלעו לשכונת אבו תור, אם אני לא טועה, או באזור הר הצופים, ופנו שמאלה במקום ימינה, נכנסו להמון ערבי זוהם, שידע בהם אבנים ללא רחם, כשרואים שמדובר באדם ששואל איפה זה בית החולים, אכזריות שאין למעלה ממנה, כלומר, נכון. אישה שקורעת ללדת, וזה הסיטואציה. ניצלו בנס, נשארו בחיים בנס, הגיעו בסוף לבית חולים, רכב שנראה כאילו הוא עבר לינץ', אבל...
עבר לינץ', זה כאילו.
כן, כן, נכון. עם האנשים האלה, אנחנו, זה לא יודע אם זה אנשים, אבל חיות אדם, שאיתם אנחנו מתעסקים ומתמודדים, ואין משטרה, ואין שם צבא, ואין... פשוט מדינת עולם שלישי, איך שעוברים את הקו.
אז אחרי אני אומרת, צריכים לשנות גישה, אני מאוד מאוד סומכת על בצלאל, שהוא מביא את הדברים האלה לקבינט, ושבעזרת השם אני מאוד מקווה שיש שינוי גישה, כי אי אפשר להמשיך ככה.
בעזרת השם, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, השרה אורית סטרוק, שיהיה בשורות טובות וגאולה אמיתית ושלמה.
אמן, אמן. תודה רבה, שבת שלום.